טוב, אנחנו הגענו על המשל, ראינו פעם שעברה, והנמשל, לא רוצה לחזור על הדברים, אנחנו נתקדם, מקווה שדברים בוערו. רק אני שב אומר עוד פעם, הנקודה צריך להבליט כאן, גם בהקשר הזה, וזו נקודה שרחבה מאוד, עוד נראות אותה בהמשך, לא כדי להקדים את המאוחר. עכשיו, באשר לעניין של המצוות, אני חושב שדיברנו קצת על מה שהכוזרי מדבר במאמר, שני פרק נו, הזכרנו את זה, או שואר קדמי לי, אני לא זוכר. לא זוכר. הוא מדבר על השמחה שבמצוות, טוב, אתם לא זוכרים, אולי לא הזכרת זה, זה בדיוק אותה נקודה. עם המצוות, באנו גם בעקבות את, כן, עכשיו נזכר למערל בתחילת תפארת ישראל, התורנוסטרופוס, הדינו דברים, שעה ביניהם ביחס למצוות עצמה, אם באות לתקן דברים, אין ערך טבור, לא צריך לתקן, להיות מעורב בבואה, בתהליך הלידה, לחתוך את חבל הטבור, בלי זה עדיין אין חמצן, אין מזון, וכו וכו וכו. ואולי גם אלה, חיתוך העולה בא לתקן את מה שלא הושלם עדיין, כך קומה ראשונה, קומה שני המצוות מצרפות את הבריאות, המצוות לא באות לתקן דבר חסר, כי הן לאפשר את השעת השכינה בעולם. עם אותם עשים שבגללם הגודל האלוקי יכול להיקבע בנו. כן? גם האבות עצמם לא קיימו את התורה. אצלהם, המציאות החיים שלהם הייתה כזו, שבעצם ביטאה את השייכות אל אותה קומה עליונה של ברור היסוד האמוני שלהם, וכנ"ל גם כן מתוך כך, ממילא לעתיד לבוא בתלות מצוות על אותו עניין. מצוות, אולי הכוונה יש לו צריך אותם, אולי הכוונה יש לו צריך לצוות עליהם, אפשרות אחרת, כלומר הם יבוא באופן אוטומטי מתוך צורך נפשי בלי שולחנו, ותהיה תביעה פנימית למעשים האלו, הרבה יותר מאשר הקומה הראשונה, הרבה יותר כיוון לכם ממה שמענו שלו המצוות, ואולי אפילו יותר מה שהרב עומד את זה באחת באחת ההגעות שלו שנדרש לפרשייה הזאת, שבתלות זה הגדרה מעניינת משום בטל בשישים. לעומת האור העליון, יהיה הרבה יותר ממצוות. חיים עצמם. כן? שרב חוזר על עצמו לא פעם, בעולם הזה תורה אני נותן לכם, לעתיד לבוא חיים אני נותן לכם. מציאות של חיים עליונה, שלא צריך מעשה איקס לבטל את הגודל, מעשה וואי, כל החיים משקפים את הגודל הזה. עכשיו לכן, לא כדאי להגיע לקום לשלב הזה, אנחנו גם כאן עוד לא שם, חלוטין לא, לא מאמר חמישי, אבל מה שאני מתכוון לומר בעניין הזה, שהמצוות הם כן גם כן בהקשר שדיברנו, זה המשל, הן לא באות לתקן דבר חסר, כי הן בעצם לאפשר לחיים להתפתח. לעמוד מול כוחות מנוגדים, כמו התרופות. תרופות לא מפתחות את החיים, אלא לא מאפשרות לדברים להתנגד לגוף. כמובן, אני לא מדבר על תרופות כימיות של היום, שפועלות בצורה שונה, אולי משתלבות במחזור אדם, אולי לא, אני מדבר בעיקר על התרופות של פעם, שזה העיקר עניינן בצורה שונה לגמרי, זה מה שהוא רוצה להראות כאן. ואז בעקבות זאת בא ושואל שאלה נוספת, אנחנו מתחילים כאן סוג של התחלה חדשה, פסקה פי, אני קורא את הדברים בפנים, אמר הכוזרי, נשוב אל ענייננו ועודיעני. מה זה ענייננו? חוזרים לה... הלאה, ליהודה א', כבב. סליחה, נשוב אל ענייננו ועודיעני. עודיעני, סליחה, איך קמה תורתכם? גרסאות, כמה, נו, מה כתוב שם? זה דתכם, כן, זהו, זה תורתכם. נסביר את זה ואיך פשטה ונראתה, חשוב לי להעביר שם דבר על התורה. איך קמה, איך נתפשטה? הלאה, ואיך נתחברו הדעות אחרי אשר היו חלוקות? וכמה שנים נתסדה אמונה ונבנתה עד שנחזקה ונשלמה אצל כולם? מה מקור השאלה? כי התחלת הדתות, עוד פעם, מחזיר אותנו להשוואה לנצרות ולאסלאם, אין סיבה שלא. אמנם אנחנו המקור שמנו הנצרות והאסלאם הושתתו והתפתחו, אבל הדת היא דת, לשיטתו עדיין, כן, דת נוספת. אז כן, איך מתחילות דתות? למרות כל מה שאומרנו קודם, תחלת הדתות לא תהיה להם בלי ספק, סליחה, בלי ספק, בלי ספק לא תהיה להם ביחידים. חמד ישו, שמתגברים לעזור הדבר שרצה אלוהים להראותו, קלים כוחות כדי להיות מעין מתווכים, לתת לדבר שאמור להופיע, לתת לאפשרות להתפתח, ואז הם הולכים ורבים, לאט לאט, קודם שאלה כמה שנים הם הולכים ורבים, בתהליך אבולוציה, עוד דור ועוד דור, וכיצד הם מקבלים או מגבשים את דעותם כדבר קבוע, או שנזרים בעצמם, הוא עומד מן הסתם לנצרות, או שנקום להם מלך ועוזר ואחר המון על הדבר, או אסלאם. דין מוחמד בסייף, היה שם מלחמות לא מעטות כדי להשתית את הדף, או שהוא לא מתכוון להבחנה הזאת, רק קדמה לי. אבל כדי להבין את השאלה שלו צריך לעזור אחורנית לפסקה יהודה א', וגם הדימוי שיש כאן, הרי הדימוי שהוא מביא כאן, כהתחלת הדתות מבלי ספק, הוא מסביר למה אני מתאר תיאור מסוים, אבל מה בעצם השאלה, איך קמה תורתכם? נלך רגע אחורה לפסקה יהודה א', שם נראה את המקור, ולכן הוא אומר נחזור לזה, אמר לו החבר פסקה יהודה א', ראינו את הדברים, נחזור, נראה ונחזור אותם ונראה. כשפסקה יהודה א', תתגבש יותר לכדי משנה סדורה, בעצם נגמר מאמר ראשון. והרו הדברים, אנחנו נראה את זה, לכאורה הוא מתגייר, עם כל זה שחסר, חסרה עוד חוליה שנדבר עליה. אמר לו החבר, אנחנו מאמינים, אני אקרא את הדברים האלה באלף, באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, זה היסוד המפגש עם הרצון האלוקי, ולא בריאת עולם. שואל הרי לכאורה, כל חכמי, אמר למעלה הרי, סליחה, בפסקה הבאה, י"ב, אתה מאמין בבורא העולם שהטענת כל מי שיש לו דת? למה? הסברנו. דת מבוססת על יחס ישיר, תמידי, בין הבורא לבין הנבראים, לעומת הפילוסופיה ששוללת, לעומת האלילות שמדברת בצורה לגמרי שונה. זאת אומרת, זה תלוי בנו, בהגשמה שלנו, זה לא יחס בין אלוקים לבינינו. אנחנו יוצרים באיזושהי צורה אשלייתית שאנחנו נוגעים בדבר עצמו, כן, לכן כל דבר מגשימים, אין דבר מופשט. לעומת הפילוסופיה שבצד השני של הקשת שללה לגמרי, דת מדברת כן על יחס בין המורה לבין הנבראים, אבל בשביל לדבר על יחס אתה צריך נקודת אחיזה שבה הרעיון האלוקי מופיע במציאות, שבה יש נקודת חיבור ראשונית לבריאת העולם. כן, בריאת העולם, הנה, רצון האלוקי קיים. עכשיו מעבר לזה זה תהליך היסטורי ודטרמיניסטי וחברתי ועוד הרבה דברים, שום דבר לא התחולל מאז לכאורה מבחינת הדתות, כן? מה שכאן התחולל, אבל זה בשלב מאוחר יותר, כאשר קם מי שקם ושתית פחות או יותר הביא את העולם לידי איזה סוג של הכנה לשלמות, ישו מוחמד קרה משהו נוסף. אבל נקודת הקשר שניתן בגללה לדבר על יחס בין הבורא לנבראים זה בריאת עולם, ולכן הוא מקשה למה התחיל לא מתחיל מבריאת העולם. לחגע אחורנית, אנחנו כבר בשאלה של האחר מכן, נפתח בחבר, אומר לו החבר, אנחנו מאמינים, לא מתחיל בבריאת העולם, המפגש של הקדוש ברוך הוא אברהם, יצחק ויעקב, ב' התעצם הדבר, קיבל צורה לאומית, ביציאת מצרים, הוציא את בני ישראל ממצרים, בתות הממתים ומסוד ומחלקלם במדבר, ג' יצא מן הכוח אל הפועל בצורה לאומית ממשית, מנחיל אמת ארץ כנען, אחרי שבר עם תא וירדן מופתים גדולים. וכאן הוא מכניס אירוע, עונה, כן, עובדה היסטורית של אירוע קודמת, לה ושלח משה בתורתו. שלא צריך להכביר במילים, ששלח משה בתורתו בשלב שקדם למחלקלם המדבר ומכניסם מנחיל אמת ארץ כנען וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הסדר כאן הוא לא כרונולוגי, זה בולט, כן. עכשיו, אפשר לומר שהוא לא כרונולוגי, כי העביר לו מידע והוא נתן לו לסדר את זה. אולי, ואולי יותר מזה, זה לא במקרה ככה, משום ששלושת הרכיבים הראשונים שיש כאן, האבות, בני ישראל, מצרים, הכניסה לארץ כאן, זה מאפשר לדבר על כך שאנחנו פוגשים את הרצון האלוקי במציאות. דרך האבות, מקבלים את צורתם כאומה, אבות האומה, ומנהלים את חיים בארץ ישראל בצורה ממשית, מלכותית. כן. חיים מקבלים צורה ממשית, לא רק רעיונית. כן. היום הזה נהיית על העם, טרום עזיבתם, טרום מעברם את הירדן, ערבות הדדית שנחרטה עם הכניסה לארץ ישראל. כן. הוא אומר דברים בדיוק עוסק בנקודה הזאת. הבריתות השונות וכן הלאה. סליחה? כן, אבל לא כדאי להקדים את המאוחר. לא כדאי להקדים את המאוחר, משום שאנחנו עלולים לבוא בסוג של מעין לראות את המדבר כחיים יהודים, אולי הפוך. אולי הם גבוהים יותר משהו בארץ. זה אבסורד מה שאני אומר, אנחנו נראה את זה שם, במובן הערכי. כי לא צריך חיים לאומיים. הם קיימים מעצמם, לא מקופאים. פי השם יסוש, פי השם החלום. אין מלכות ואין מיסים, ואין כל מה שהמלכות דורשת בארץ ישראל. שלמה מטיל מס, בונים בית המקדש. בצורה הזו, יוצאים ממלחמות, אין לנו בגלות, אין רוב בגלות, במדבר. השאלה היא, אם ככה, למה אנחנו לא נמצאים במצב מדברי תמידי? אגב, גם התורה, חז"ל מדגישים, ניתנה המהר"ל מתכוון, מדגיש, ניתנה במדבר, כביכול, זה לא שייך למקום מסוים, מעבר למקום. טריטוריה לא מוכרת לנו. לכן המילה מדבר, אין להם בזה לא תרבות, לא חיים טבעיים רגילים, לא אדומם, לא עצמה, הכל שונה שם, כן? לכן אגב גם בסרט מאמר שני, אבל זה אנחנו נראה שם, כן? שבסוף כשהוא הולך לפגוש את החבר, את עם ישראל, את החבר, לא משנה, שתמיד, הוא הולך להרים ולמדבר, כן? כן, בבקשה. המון המון ביטויים בסרט מאמר שני, שזה סיכום של מאמר ראשון, עוד נראה את זה, באשר, מה שדיברנו היום על ההקדמה שם, כן? סיכום של מאמר ראשון בעצם, אבל בכל אופן, לכן שלב הבא. אז דיברנו על זה, שלח משה בתור התומה הזה, בסדר, שם, מכאן ואלה, כל מה שהתחולל ביציאת מצרים, ויצא לפועל בעתיד בצורה מגובשת לאומית, צריך לקבל צורה ממשית על ידי התורה, בלי התורה אין שום דבר. מה שדיברנו בעצם מקודם, כאילו על המצוות, אני רק יותר מזה. התורה היא זו שבעצם מאפשרת לנו לחיות את הגודל הזה. אם אין תורה, זה הכל אירועים היסטוריים, עצומים, בעלי רושם אדיר, בעלי השפעה עצומה, אבל היא לא מעניקה תוכן לחיים עצמם. התורה היא מה שאנחנו מגדירים תמיד כסדר המציאות עצמו. והתורה היא מאפשרת לנו להשקיף במחשבות, בהשקפה נכונה, על סדרה החיים עצמם. בלי תורה, החיים הם מלאים ברשמים עליונים, אין ביניהם שום שיטה ושום סדר. כביכול לא רוצה להשוות, כביכול, כי זה לא אותו דבר. מעין עולם בלי שמש, כן, מלא בעצמים, אנחנו לא רוצים שיטה כאן, לא רוצים סדר. ספק גדול אם יכול להיות דבר כזה, אותו אנחנו ודאי שלא, אבל בואו נדבר באופן היפותטי לפחות. זה עולם שאין בו לא קיץ בלי שמש ולא חורף, לא סתיו ולא אביב ולא יום ולא לילה ולא חודש ולא שנה. זה עולם חסר כל ממשות. מין גושי חומר בלתי מוסברים. שאין ביניהם הבדל, כי אין שוני במזג האוויר, ואין רוחות, ואין סיבוב כדור הארץ, לכן גם שוני גיאוגרפי וכן הלאה. זאת אומרת, עולם בלי שמש זה בעצם מלא ברשמים, שלא מקבלים שום צורה ציורית, לא מוצאים שם שום דבר. עולם בלי תורה גם כן. אם אתם מקבלים את התורה מוטב, אם לא, אני מחזיר את התורה לתור ובור, כן? תפה להם ערכי גמית שלה. כן, גם הוא בדיוק מתאים לתקופה הזאת, תפה להם ערכי גמית כדי לברר להם את העניין. שהבחירה עצמה עומדת ברשותנו, אבל אם מצאו את הבחירה היא לא תלויה בנו. בעצם היותנו בחירים זה לא אנחנו, זה חלק מהתורה. כלומר, את התורה לא קיבלנו מתוך בחירה, אלא מתוך הכרח. וזה השלמת בריאת העולם. תורה, עולם בלי תורה זה עולם ריקני. חסר תוכן טוב עבור. לכן חז"ל מדגישים, אתם מקבלים את התורה מוטב, אם לאו אני מחזיר את העולם לטוב עבור. ולכן כפה להם הכגיגית, כמובן, תשאלו, אבל זה לא המקום עכשיו, אז למה הדר קיבלו בימי אחשוורוש? למה צריך לקבל? אולי יש לגמרי מכאן מודה רבה לאורייתא. טוב, מודה רבה לאורייתא כאילו מה, אבל זה לא בסדר. זה המצב השלם, אנחנו טוב עם הכפייה הזאת. טוב, יש מקום להבין. קשור קצת לעצת. קשור הרבה לשאול. קשור איזה מאמר שלו במראה מראה ראייה, מומלץ להם מאמר שנקרא כפייה תרתילגית. זה נפלא. שגם בימינו נקבל מחדש את התורה בכפייה. למה? למה צריך את התהליך הזה? ההכרח הזה? טוב, כדאי לעיין שהמאמר ככה. נעים למקרא, אבל התבוננות עמוקה יותר, שופך על הרבה סוגיות אצלנו גם כן. ואז הוא אומר, אם כן, שלח עוד פעם, שלח משורתו בתורתו, ואחרי כן, לפני מי, כדי לאפשר לחיים הישראלים שהתגלו בקריאת ים סוף, לאפשר להם לקבל צורה ממשית על ידי התורה, תורה היא סדר המציאות, מסדרת את הכוחות שלנו, ולכן זה בא בפסקה י"א בסוף, קודם, האמונה מבוססת על שלושה רכיבים. התורה היא מה שמוציא את האמונה מן הכוח אל הפועל, מאפשר לחיים להיות חיי אמונה, לכן שואל אותו הכוזרי, עיני גוי, עיני אדם שמכיר את הדתות. נו, צריך להיות כאן אנשים שלכאורה איזה סיסטם, איזושהי שיטה, כמו שבאומות העולם, עדיין הוא משווה את זה. מבחינתו, להבדיל מקודש לחול וכן הלאה, מבחינתו, המפגש עם התורה, זה בצורתו ובדרך גיבושו והוצאתו לפועל, המפגש עם מה שהוא מפרק. לא נחזור על הדברים, הדתות וכן הלאה. עכשיו, אנחנו, אני שואל את עצמנו רגע, איפה אנחנו בסיפור? טוב, התשובה שלנו די ספונטנית. זה לא אותו דבר, תורה מן השמיים. מי אמר שזה בא מאיתנו? הרי מה הוא טוען? הוא טוען שבמהלך ההיסטוריה, דתות התחילו אצל יחידים. יחידים לא הכוונה רק בודדים, אלא הכוונה גם בודדים וגם הכוונה מיוחדים. לא נותן להם ציונים, אבל לא אנשים שגרתיים. סוציאליזם, אנשים בעלי עוצמות, עם כל הביקורת עליהם, כן? עכשיו, אז הם מתגברים לעזור הדבר, הם מזהים כיצד ניתן לבנות כאילו איזו תשתית חדשה, ולאט לאט הם משתים את גררם וכוחם, ישו מוחמד, הם מצליחים, ומבחינת מלך הכוזרי, המקבילה של זה, חלילה זה משה, לא רוצה להגיד אותו, כן? לכאורה זה ככה, או מישהו אחר. זה משנה, אבל צריך להיות את האדם היחיד הזה שהתחיל לדבר על תפיסת עולמה של תורה. שאני אומר עוד פעם, אצלנו המושג תורה מן השמיים עונה על השאלה הזו, כי התורה, עם ישראל כולה קיבלו אותה. זה מושג שעדיין כגוי הוא לא יכול להעכל את הרעיון הזה. לא יכול לקבל שאומה שלמה עומדת מול איזשהו גודל בלתי מוסמר, נבואה, שמיע דבר השם, אולי יותר מזה. כן, צריך כאן איזה סוג של לפירמידה מסוימת, זה עובר מיחידים אל הכלל ומתפשט כל הזמן, ככה ההיגיון אומר. עכשיו, לכן אני קורא את זה עוד פעם, שוב עניין ועוד אין, אני קורא כמה תורתכם ולא דתכם, ועד בשלבים. 1200 פוגשים אותה, בטח פשטה ונראתה, וג' מן הסתם, אין נצרות ואין אסלאם, היו הרבה מלחמות, נצרות ואסלאם, חילוקי דעות, איך נתחברו הדעות אחרי אשר היו חלוקות? הכריחו אחד את השני, הגיעו לאיזונים. שלב הבא, כדי שהאמונה, הצורך הנפשי, יתעזב, כמה זמן זה נתעסד עד שנתחזקה ונשלמה. עכשיו, מניין לי כל הסכמה הזאת, כל התיאוריה הזאת, כהתחלות הדתות, כך זה ההיסטוריה, מבלי ספק לא תהיה נעקים ביחידים, מיוחדים, שמזהים איזה משהו, מתגברים לעזור הדבר שרצה אלוהים להראותו, ולאט לאט הם מנחילים את זה לעם, הולכים ורבים, איך שלב הבא, מתרבים, ואז נעזרים בעצמם, נצרות, אולי, או שעקוב מלך עוזר ושבי הכי החמון על הדבר, או מה שדי התאים לארצות האסלאם בתקופה דאז, שכפרו את עצמם על אחרים בכוח, לעומת הנצרות שעדיין לא בשלב הזה. למה? לא בשלב הזה, לא על המלכים עליהם. הוא לא בדיוק כפה, הוא מסד את ותיקן כבירת הנצרות, אבל מה עם כל אירופה? זה לא בדיוק בדרכי מלחמות. הם נכנסו לזה נישה תודעתית מסוימת שהרב כותב במהלך הידעת, שהרבה זה היה בהשפעת גלות עם ישראל בחורבן בית שני. אין כאן חפיפה מקרית של התאריכים, כן? לא נתעסק בזה עכשיו. אז אומר לו החבר, פסקה פ"א, לא עונה לו, אומר לו טעות. לא יעקום ויגדל על דרך הזו, אלא נימוסים שכליים. כן, מחילה, כן. כי כל דבר, תראה, כל דבר שתחילתו במפגש אנושי, לוקח פרק זמן עד שישנה הסכמה לאומית, כללית, לקבל את מה ש... נוצר על ידי מפגש אנושי. צריך ל... היו. לא, לא, היו. לא, לא, היו חלוקות בתוך הדת המוסלמית. עד היום, הסונים והשיעים. התפתח הרבה יותר אחרי זה, אבל היה כבר ריב אחרי מותו של מוחמד, בן יורשיו, כן. אם ממשיך, והיה ויכוח גדול על זה. בצורה מסוימת, המלחמות עדיין קיימות עד היום, כן. לא באותה עוצמה, אבל עדיין יש חילוקי דעות. הנצרות גם עברה תהליכים שלמים של חילוקי דעות שם, יותר מאוחר, אבל גם לא היה גיבוש ברור לגבי קביעת התאריך אפילו, הלוחות עברו כמה שינויים שם, עכשיו מאוחר יותר, יש את הלוח שלפנינו, כן, הגיאוגרני, על ידי האפיפיור, גיאוגרגוס, כן, אבל, גיאוגרגוס, כן, אבל זה עבר תהליכים, למה? משום שכל דבר שמקורו בתבונה האנושית, גם אם הוא נקלט בסוף בצורה חברתית קולקטיבית, הוא עובר תהליכים מסוימים עד שהנפש תכיל את השייכות לדבר עצמו, כי הרבה פעמים עלולים להיווצר ריאקציות מסוימת, התנגדויות או דבר. יוצר פשוט. מה זה? כן, עזוב את זה, בואו נדבר עליהם קודם. הייתי פוצץ קדימה, כן. זה לא אותו דבר. זה לא... זה מושג שונה זרמים, כן. אבל... ועברנו זרמים, אני מקבל את זה. זה בסוף בית שני, נתינם, אבל זה אחרי זה, כן. זה אחרי זה, אנחנו נראה מה קורה אחרי זה. עדיין לא. בואו נרוץ קדימה. יש בחורבן בית שני לפני זה. סיים, סוכים, בית, נכון. גם אין לעזוב, זה לא... זה לא... זה זרמים, בסדר. משמש במילה הזו, זה משהו שונה לגמרי, כן. אבל בכל אופן, יש פה ושם ניסיונות, אני לא סותר, לא, לא מכחיש, אבל... לא על פי הסדר, זה איזושהי תבנית תודעתית מסוימת, שהעולם צריך לעבור כמה שנים, עד שהיא קבע אצלי. כלומר, כל דבר שתחילתו באנושיות, הזמן העיכול שלו הרבה יותר איטי מאשר אופציה אחרת שהשאלה היא מתקיימת. יודעים שכן, מעמד הר סיני. היה מעמד הר סיני. לא בחינם הוא היה. אבל מבחינת בעלי אדם, מבחינת מלך הכוזר, הוא לא מלא בדעתו את הדבר הזה. מעמד הר סיני שהוא לא מדבר עליו, וכל היותר זה אירוע היסטורי שנועד לעשות איזשהו רושם על עוצמת, על עוצמות הזמן. אבל נבואת פנים בפנים זה בלתי מסתבר. עכשיו יותר מזה, זה גם צריך... להדגיש עוד נקודה שהיא מציקה לו. כאשר אתה מדבר, בוא נקרא את זה רגע. לא יקום ויגדל דרך הזה לנימוסים השכליים. כללים, כללי התנהגות. דיברת על שכל שצומחים מתודעה. התחלתה מן האדם. שיהיה משיהיה, תלמידי מוחמד, תלמידי ישו. וכאשר יגמר ויעזר, יגמר ועל ידי עזרה, סיוע, יאמר, כי לא בבחינם הוא נגמר, כי הוא נעזר מן הבורא, הוא מלומד או תוספת, זה דומה למלומד. זה פחות הנצרות והאסלאם, אבל הנימוס אשר התחלתו מהבורא, מפגש עם רצון השם, הוא קם פתאום ואמר לו היום, והיא כבריאת העולם. לא כדבר שנובע על פי איזה בסיס אבולוציוני התפתחותי, אלא מפגש חד פעמי, חד ממדי בבת אחת. היה כבריאת העולם. לא שעיכלנו איזושהי מחשבה, עכשיו זה גם ברור למה, כי מה שמתחיל מהאדם עצמו, הוא צריך לעבור תהליכים של סינון, של זיקוק, של סינון, של ניסוח, עד שאני מתקבל בתודעה. אבל מה שמתחיל בבורא, הוא לא עובר שום תהליך, הוא מציאות נתונה. הוא קיים בנו. לא צריך לעבור תהליך, כי זה לא מתחיל מהסכמה אנושית. זה מתחיל רק מהקשבה, משמיעה, מפתיחות לדבר השם. עכשיו, קשה לו כמובן, בפסקה פי ב', קשה לכוזרי לקבל את זה. הבלת אותנו בדבריך החבר. הבלת אותנו בדבריך החבר, לא על הרשע של פל א', הוא מקבל את הרשע, נכון? נימוסים שכליים, לוקח להם זמן עד שמתגבשים. אבל הספר, הנימוס אשר התחלתו מן הבורא, והוא קם פתאום, המושג נימוס אשר התחלתו מהבורא, קשה לו להקל את זה. כביכול, מפגש עם הקודש, עם רצון השם, והמגדיר לנו סדרי חיים. ולכאורה, מה למפגש עם רצון השם ולסדרי חיים? סדרי חיים באים כדי לאפשר לקבע בנו את המפגש הזה. הם לא דברים עליונים, דברים שונים לגמרי. עדיין קשור להבין את המושג של תורה מן השמיים. והמלך הכוזר, רק שנייה אחת, מהחבר בפסקה פ"ג, במקום להסביר לו מה זה תורה מן השמיים, אומר לו בוא נלך אחורה נתרגע. בוא נתחיל בהתחלה, שתבין מה פירוש המילים. כן. הווה מן שכל יצירה אנושית, היא לוקחת זמן עד שמתגבשת על ידי משנה סדורה ואחידה וקבועה ו... כן, הוא לא מעכל את זה עדיין, נכון. משום שתורה מן השמיים זוקקת כמה דברים. א', את ההכרה שיש נבואה לכולם, וב', מעבר לזה, שחוקי התורה הם לא חוקים אנושיים. כלומר, קיבלנו, כביכול, נפגשנו עם הבורא עם כללים איך להיפגש איתו. ולכאורה למה? המציאות האינסופית של הבורא תלויה עכשיו בנו, איך אנחנו נפגשים איתו, מה אנחנו עושים. עכשיו, כדי להבין את זה, למשל, למה הדבר דומה, אני אסביר את הדברים. דיברנו על זה קצת בממים, הם א', מב', מג'. יש חוקי הדומם. לדומם יש חוקים. אם אני דומם, הוא לא מדבר, אין חוקים, יש כללים. הצטברות של דומם, תנועת חלקיקים וכו'. כלומר, ניתן בצורה נכונה לפענח מהם הכללים לפיהם הדומם מחזיק מעמד. זה לא בצורה הזאת. מהם היסודות, איך מסנכרנים ביניהם, ועוד ועוד ועוד. אז זה א', יש גם חוקי הצומח, דיברנו על זה, לאלו לא הזכיר את חוקי הדומם בכלל, אמרנו מבלעדי הדומם. חוקי הצומח, עכשיו חוקי הצומח בראשו של דבר, כולנו יודעים ש... כוח הצמיחה לא יכול להופיע אלה אם כן יש תנאים שמאפשרים את הופעתו. אוויר, מים, חמצה, כן? פרצה באלה דברים. דברים לא יצמחו רק כתוצאה מאיזושהי אנרציה. יד השם לא תקצר, אבל המציאות הטבעית כוללת חוקיות. עכשיו, גם חוקי החי, חוקי הדומם, חוקי הצומח, חוקי החי, אז הוא דיבר לאל, תנועה. חיים, סדרי החיים לא יתפתחו בלי תנועה. בלי תגובות, בלי ידיים, בלי רגליים, בלי ראייה, בלי שמיעה. קומה מעל זה חוקי השכל. צריך כדי להתפתח, צריך חברה, צריך שפה, קומוניקציה. יכולת להביא דברים, יכולת לפגוש אנשים, לפתח תרבות, איזושהי אינטראקציה חברתית, שמאפשרת למושגים לגבי גיבוש ממדי, גיבוש של ממש. אדם של אי בודד, הוא לא עומד בפני דילמות מוסריות, של נכות קבועה. הוא לא מפתח איזה שום דבר מוסרי. ומילה, הופעת השכל הזאת באדם היא שונה, כי אין לו כל מיני פרמטרים שאצלנו קיימים כל הזמן. השפעה על השני, היחס בין אחד לשני. ולכן חברה, בית, נימוסים, מנהיגים, כל מה שראינו. עכשיו, וכאן הוא עדיין מתקשה בעובדה הזו שהתורה היא סדרי החיים של עם ישראל. סדרי החיים של ראובן, של שמעון, של לוי, וכן. אבל נתינת התורה לעם ישראל זה אומר שלא מדובר כאן בשאלה כיצד לאפשר לכל אחד ואחד מישראל לגבש את המציאות הרוחנית, את המציאות המיוחדת האלוקית שעומד מולה. אלא בעצם גם אנחנו מהווים עוד סוג של אורגן, משהו חי, שזה כמו שיש חוקי הצומח, חוקי המדבר, אז גם חוקי עם ישראל. עכשיו, כמו שחוקי המדבר הם אינם קביעה שרירותית של אדם, זו מציאות אובייקטיבית. האדם נולד מדבר, לא נולד ולומד לדבר, ודאי שהוא לומד לדבר, אבל יכולת הדיבור היא טבעית לאדם. יכולת המחשבה במילים היא טבעית לאדם. לא צריך ללמוד לפתח אותה. צריך לדעת להשתמש בה. וכן הלאה. אבל באופן אמיתי, צריך להגיד את זה גם כן, לגבי המצוות, לגבי התורה. וזה דבר שכוזרי אדם לא מבין. שמבחינתו, עם ישראל עד מתן תורה הוא לא יותר מאשר קובץ של אנשים. בסדר, התגבשו, קיבלו זהות, עכשיו משה רבנו יבנה אותם. אבל זה לא ככה. בשביל אתה צריך להניח שהזהות הלאומית שלהם קדמה ליציאת מצרים. עם ישראל זה לא מקבץ של אנשים גדולים ככל שיהיו, שהמקבץ שלהם ביחד מאפשר לבטא דברים חדשים. אלא עם ישראל זה מקבט שבעצם מאפשר לשקף את מה שגנוז בהם כל הזמן. זה המסגרת שמאפשרה להציף את הטבע האמיתי שלהם. כלומר, נאמר את זה בצורה הזאת, נולדנו לאומיים. לא שהתגבשנו קומה, נולדנו לאומיים. זה דבר שקשה למלך הכוזרי לתרגם את זה, למילים. משום שהחוכמת טרופולוגיה בלעד, ההתפתחות של העמים בעולם מדברת אי אלו שלבים, חמישה, פחות או יותר, שבהם קובץ אנשים הופך להיות אומה ומפתח תרבות, כל אותם דברים לא היו קמים אצלנו. כלומר, מילים אחרות, האומה קדמה לתרבות, כאילו, כביכול. האומה קדמה לפרטים. נולדנו לאומה, למרות שעוד לא היינו, אז אחרי את האומה. הווה אומר שהכוח הלאומי של עם ישראל זה עוד כוח מיוחד בהוויה, אולי שנותן תוכן להוויה, ולכן, כמו לכל מציאות, ישנה חוקיות. וחוקי החיים של עם ישראל התבררו לנו במתן תורה. כך שזה לא מציאות נתונה, התגבשנו להבדיל לדת, יבוא מוחמד, בואו נתגבש סביב רעיון. הרעיון קיים. לא אנחנו יצרנו אותו, ולא ההתגבשות שלנו יצרה אותו. בעצם הבריאה. עכשיו זה יוצא לפועל בתנאים מתאימים. אבל בזה צריך להסביר לו מה זה עם ישראל, להקדים אותו אחורנית, מה המיוחד בה. וכדי להקדים את המיוחד בה, אני נותן לו כאן הרצאה שמחזיר אותנו לחומש שמות, אבל זה הרבה יותר מאשר רק לחזור על הפרטים. אגב, גם הביטוי כאן, הנימוס אשר התחלתו מהבורא, הוא קם פתאום ואמר בו, ויהיה ויהי, כבריאת עולם, ואומר לו הכוזרי, הבלת אותנו בדבריך, חבר. ואינו לו החבר, העניין מביא לי יותר, זה נשמע קצת, שאלה בטוח משחק מילים, כן, הבלת, או אם כבר אתה מבוא על הדרך, קצת נזעזע אותך יותר, אולי, אבל לא יותר מזה, לי זה קצת מזכיר, מכילה את הביטוי בעמוס, ביטוי שונה, כן, אבל הזעזוע, הבהלה שיש כאן, היתקע שופר בעיר, והעם לא יחרד, מוכר. חרדה זו בהלה. חרדה זה לא פחד. בסדר, היום בימינו כן. חרדה זו בהלה, כוננות. הרי מה עמוס מתאר? יש את המגדל של העיר, יש שם מערכות ראייה, לא משנה שופר, משהו פעם. וכאשר האוהב מתקיים, הם מתקדם, הוא מגלה סימנים של רצון להתקיים, תוקעים בשופר. זהו. והעם נכנס לכוננות, חרדה. לא חרדה של פחד. אגב, לכן זה גם מסביר את הקשר בין זה לבין שופר, שהוא ראש השנה. אז זה צריך לראות ברמב"ם, באיזה קשור הוא מביא את הפסוק הזה. זה לא הפחד, יותר ההכנה. התכוננות, לובשים את החגור, את האפוד, כן? כי קורה משהו. לובשים לעמדות, כן? בהלה, עניינה זה לא רק ליצור מורך רוח, אלא להכניס את האדם לעמדה של יכולת להקשיב. הבלת אותי, משהו זז אצלי. משהו לא מובן לי, אחרי כמה הוא נבל. אומר החבר זה יותר מורכב. עד רבה, אם כבר אתה ערוך לשמוע, בוא נפתח הפתח גדול יותר, כן, לדברים. ובוא נתחיל לך תחורנית, עזוב את יציאת מצרים, נתחיל מנקודת ההתחלה. תראו, היה, אני נקרא את הדברים, פסקה ארוכה מאוד, לפחות ההתחלה נתחילה, נקרא איזה משפט, נראה איפה נעצור, כי היו, כותב אריאל, חבר אריאל, פי ג' היו בני ישראל משועבדים במצרים 600 אלף רגלים, הוא קרא לנו. היינו, היו הרבה יותר, אבל המניין הזה כולל עם בני 20 שנה ומעלה, מתייחסים על 12 שבטים, רש"י אתם פרשת שבוע, קלתם איזה מראה שאומר, והתיילדו על משפחותם לבית אבותם, כן? נאמר, אומר זה רש"י, דבר באמת פילי, הרמב"ן שואל אותו למה צריך את זה, שני אחת איפה חומשים, תזכירו לי, כאן. אז רש"י אומר על זה, כדי שאני אמצא את זה מהר, אומר על זה רש"י, שפת, במדבר, מה נקרא, יש בנוסו, אומר, לא ימצא נוותר, אז אני אראה לכם זה בפעם הבאה, במקום לדפדף ולדפדף. שאומר שהם הראו לו ספרי נכוסים ועדים. כפי זה ידע לאיזה משפחה הם שייכים. שואל הרמב"ן במקום, עדים? מה דחר שמי? זה כבר שאלה של חושן משפט, שאלה של מסכת סנהדרין, צריך באמת להבין מה רש"י רוצה כאן. אבל אני שואל שאלה אחרת, ספרי יחוסין, כן? למה הם כל כך שמרו על ספרי יחוסין האלה? מה? לא, 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 עם ישראל עצמו. לא, שהוא מנה, פרשת במדבר, שהוא מנה אותם לפי שבטים. הוא מזכיר את זה כאן, בואו נראה את זה כאן. לא, לא, לא בביאנסים, עזוב, יחוסים לדורות הקודמים, כן? תראו, מה הוא כותב כאן? מתייחסים אל 12 שבטים. זה ספרי יחוסים, כן? שאלה שמביא. עכשיו, חוץ מזה עוד דבר, לא נמלט מהם איש. תראו, יש מדרשים אחרים, בסדר. ניסו, שלא ניסו. לא ברח אל ארץ אחרת, וגם לא נכנס בהם מלוכי. שאלו, מה זה ערב רב? הוא לא נהל את זה כאן. לא נתעסק עם משהו, לא נהל. עכשיו, הנקודה העיקרית, למה זה? מה מאפיין אותם? כי כולם מייחלים המועד אשר יעד בו לאבותם אברהם יצחק ויעקב, שאנחנו להם בתי עצמם. נו, אז מה החידוש כאן? אומר אריה, וזה חידוש עצום. מה החידוש? ארץ כנען הייתה בעת בידי שבע אומות בתחילת ההצלחה והחוזקה, ובני ישראל בתחילת הדלות והן מביאת פרעה, הורגים להם שלא ירבו. כן? וכולי. תראו, מהו כאן? באו לבני ישראל עם בשורה עצומה, פקוד יפקוד אלוקים את המוכר. גם כן רש"י, סימן היה באדם שמי שדבר בלשון הזה הוא הגואל. נכון? כולנו זוכרים את זה. גם על זה שאת שאלת הרמב"ן שלא נתעסק בה עכשיו, אולי בהמשך, אולי בהמשך. אם כולם ידעו את הסימן הזה, נו, אז מה? אז סתם איזה שרלטן ואמר פה קודם קוד, המחאי. כולם מכירים את זה. טוב, בוודאי, זה לא כפשוטו, זה לא איזה אברה קדאברה. מנוסחה כזאת תפתח את המערה של הליבה בהם, תגיד אותה, כן? אם מספרים את זה לכולם, אז כולם מכירים את הקוד הסודי, כן? אז הרמב״ם מבין את זה קצת אחרת, והמהר"ל מעריך להסביר את הרמב״ם, את רש"י מאוד מומלץ לראות כמובן. נדלג רגע לעניין זה גם כן. אבל אני שואל עצם העניין, הרי נאמר להם בשורה עצומה ובני ישראל פרשת וערה מתלבטים קצת. קוצר רוח עבודה קשה, עוד נראה את זה. אבל פרשת בשמות, והקודם השתחוו על הבשורה הגדולה הזאת. וכאן השאלה הגדולה, מה הבשורה כאן? שיצאו במצרים, נו, וארץ כנען, בידי שבע אומות תחילת ההצלחה והחוזקה. על הציניות, באים לאסיר בבית סוהר, אומרים לו, יש לנו בשורה טובה, בשורה יפה. בשורה טובה, אתה יוצא מבית האסורים. המחאי, הבשורה הולך לבית סוהר בתנאים קשים יותר. זה בערך מה שכאן. ממצרים לכנען, אימפריה רשעותית, לא נעשה תחות מיותר, הצד השווה ששתי האימפריות האלה לא צדיקות, כמו שכזה לא תמיד מדגשים. נו, אז למה בכל זאת העם קד והשתחווה? ולמה משה אומר שהם לא שמעו מקוצר רוח ומעבדה קדשה, אולי הם לא שמעו אותו כי זה לא מעניין אותם. התשובה היא כי זה הציט בהם את הדמיון. זה עורר בהם מחדש את הגעגועים לארץ ישראל, לחיים לאומיים, אבל הם מעולם לא חיו חיים לאומיים. וזה מחזיר אותנו לשעה של ספרי היחוסים. למה הם שמעו את ספרי היחוסים? טוב, אנחנו יודעים, כי הם צריכים לדעת לאיזה שבט הם שייכים. אבל הם לא ידעו את זה, כן ידעו את זה. ולמה הם יעבדו את זה? כי הם הבינו כנראה בתת הכרה, או אפילו בהכרה, שכל שבט מאפיין בצורה שונה את צורת החיים האלוקית שלו. זה לא סתם 12 שבטים. בשעה שצריך לזכור, מעולם הם לא חיו חיים שבטיים. ירדו מצרים 70 איש, וזהו. משפחות, לא שבטים, את הארץ. כך שגם הגעגועים לחיים של עם ישראל, גם הגעגועים לחיים של ארץ ישראל, מלבד אותנו שיש משהו שונה בטבע החיים של עם ישראל. כל זה אומר כדי לתת לנו קצת הקדמה, להבין מה קרה לאחר מכן במתן תורה. למה המפגש בין המטרה הוא שונה מאשר בכל אומה ואומה? טוב, אז זה בעזרת השם, נעצור כאן, שבוע הבא עלינו לטובה.